מה הוא עושה עכשיו כל הזמן? לא, לא, הוא משדך שידוכים. אז היא ניסתה לשדך בין העבדים בשפחות שלה. בכוח, כאילו, היא יכולה גם למכור אותם. אז למחרת כולם רבו והיו הרוגים ופצועים. זה אמרה, או, יפה הוא אמר. אנשים עוד שומעים חדשות על שערה שתהיה עוד שבוע, כבר נשארים בבית.
עוד שבוע יש שערה?
אני לא יודע, מישהו אמר לי, אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון. אני אומר שאנשים מתחילים לדבר, כבר נשארים בבית. טוב, מאוחר, צריך להתחיל, אין מה לעשות. אין רבנים שצריך לחכות להם. יש כאן כמה דברים שצריך להסביר בעל פה, אבל עוד מעט נגיע להם. אנחנו באמצע עוד דלת. יש כאן הרבה פסוקים. אנחנו עצרנו פה, מאמר חכמינו זכרונם לברכה, אלמלא לא נשתברו לוחות הראשונות, ובמילים אחרות אלמלא חטא העגל, הלוחות הראשונות נשתברו בעקבות חטא העגל. אלמלא לא נשתברו לוחות הראשונות, לא הייתה שכחה בעולם. אנחנו נראה בהמשך שזה לא רק שלא היה שכחה, אלא שגם ההבנה שלנו הייתה אחרת לגמרי. יהודי היה מסתכל בתוך עשרת הדיברות, אז יכלו לראות את כל התורה וגם את כל הפרטים. ככה, היום כשאנחנו מסתכלים בתורה, אנחנו לא, אפילו שיש לנו את כל התורה, אין לנו את הפרטים. כתוב לא תעשה כל מלאכה. מה בדיוק אסור לעשות, מה בדיוק מותר לעשות, מה מוגדר כמלאכה, לא כתוב בתוך הפסוק. ואילולי נשתברו הלוחות, אז לא הייתה שכחה בעולם, וגם ההבנה שלנו הייתה כזאת, שהיינו מבינים על כל דבר מעצמנו, במה הדברים אמורים. עכשיו, הוא מסביר בקטע שקראנו שבוע שעבר ששבירת הלוחות יכולה לקרוא אצל כל בן אדם. השתי לוחות הברית זה הלב. בלב יש חלל ימני וחלל שמאלי, זה שתי לוחות הברית. גם בלוחות הברית, התוכן של הלוח הימני והתוכן של הלוח השמאלי הוא לא זהה. בלוח הימני כתוב עיקרי הדת. בלוח השמאלי כתוב דברים פשוטים, לא לגנוב ולא לרצוח ולא כאלה. אף על פי כן, התורה כתבה אותם, הקדוש ברוך הוא נתן אותם בשתי לוחות, חיבר אותם ביחד, בגלל שזה רמז שאנחנו צריכים לקיים את המצוות של בן אדם לחברו, בגלל שהשם אמר. אחרת אפשר לטעות בזה. אבל על כל פנים, שני חלקי הלב שלנו, זה שתי הלוחות. וכשהבן אדם הלוחות שלו נשברות, זאת אומרת שהלב שלו נשבר. יש לב נשבר למעליותה. לב נשבר ונדכה אלוקים לא תבזה. ויש לב נשבר לגריותה. חרפה שברה ליבי. וחרפה שברה ליבי זה גריותה. כי לא מדובר על חרפה שמיש אחר מחרף. אז יש בתהילים, דוד המלך אומר, חרפה שברה ליבי. אבל מצד שני הוא אומר שכל החרפות לא מזיזות לו. יש עוד הרבה פסוקים. ואדברה ועדותיך נגד מלאכים ולא אבוש. החרפה ששוברת את הלב של האדם זה חרפה פנימית, זה בפנים. זה החרפה, זה לא זה שמחרפים אותו בחרפה, אלא החרפה עצמה שוברת אותו. החרפה עצמה זה החטאים שלו. והחטאים מקלקלים את הלב, הליבו נעשה, יש מושג בחסידות שנקרא טמטום הלב. טמטום הלב זה לא עניין של פחות שכל. הלב נעשה הרבה פחות רגיש. הלב נעשה הרבה פחות רגיש לרצון השם. אז זה נקרא מיטת הלב. זה לא מדבר ללב שלו. הוא יודע שהתורה היא אמת. כן, הוא מצביע בעד. הוא לא באופוזיציה. הוא כאילו, הוא יהודי מאמין. הוא מצביע בעד. הוא אומר, התורה ניתנה מאת השם מן השמיים, והכל קדוש, והכל אמת. אבל זה לא נוגע לו. זה כאילו, זה הכל דיבור כזה, אבל זה לא נוגע לו. הוא יודע שהתורה אמת, הוא יודע שהדבר הזה על פי תורה הוא ככה או ככה, לכאן או לכאן, או שזה מצווה או שזה עבירה. הוא לא רץ למצווה והוא לא בורח מן העבירה. כי זה לא נוגע לו. זה נקרא שהלב שלו מת. המעשים שלו נשארו אותו דבר. יכול להיות שהוא ממשיך להתנהג בדיוק כמו אתמול. אבל משהו בפנים מת בקרבו. הוא עושה את הכל רק מכוח ההתמדה. אז על זה... איפה כתוב בתנ"ך על מישהו שליבו מת בקרבו, זה ראינו בפעם הקודמת, זה כתוב בסיפור של דוד עם נבל הכרמלי. אצל נבל כתוב שליבו מת בקרבו. ולמה ליבו מת בקרבו? כתוב שנבל היה רע עין. ביקשו ממנו, שם כתוב שאנשים של דוד עזרו לו, ושמרו עליו, שמרו על הצון שלו, על העבדים שלו. וכשביקשו ממנו שישלח להם הסעודה שהוא עושה, ביקשו ממנו שישלח להם משהו, אז הוא לא פרגן, הוא שמר את הכל לעצמו, הוא היה רע עין. והרע עין הזה ליבו מת בקרבו. זאת אומרת, לפי מה שכתוב בפסוקים, אז אם בן אדם רוצה, זאת אומרת, אפשר להגיד ככה, עיקר טמטום הלב נוגע בנו, מזיק לנו בגלל דברים שבן אדם לחברו, ובפרט בנקודה הזאת של רעיים, של בן אדם שהשני לא עשה לך רעה ולא עשה לך כלום, אתה לא יכול לסבול שהוא מצליח, אתה לא יכול לפרגן לו. זה מוריד את הבן אדם למקום, ככה משמע מהפסוקים. עכשיו אנחנו, העבודה שלנו זה להבין. זאת אומרת, אחרי שזה כתוב בפסוק שנבל היה רעיים וכתוב היה מטליבו בקרבו, אז אנחנו יודעים שזהו, זה העניין. למרות שבפשט של הפסוק היה מת ליבו בקרבו, זה הכוונה שהוא מת מפחד. שהוא פחד מאוד, אולי ינקמו בו אחר כך. אבל בדרך הרמז, אנחנו תמיד יודעים שכל ביטוי שכתוב, הוא תמיד שייך לכל הפרשה, לא רק לפסוק מסוים. אז גם לעבירה שהוא עשה, הוא גם ביזה אותה, אז גם לזה שייך העניין של רעיים. היה מת ליבו בקרבו. היום את ליבו בקרבו זה תוצאה של רעין. העבודה שלנו זה להבין מה הקשר. למה אם בן אדם לא נותן ביד רחבה לאחרים, אז הוא נענש במיטת הלב. זה לא בדיוק עונש, זה תוצאה. אחר כך הוא יעשה עבירות, הוא יענש על העבירות, אבל על מיטת הלב הוא לא נענש. אין לו רגש, מה הוא יכול לעשות? אבל אפשר לבוא אליו בטענה, הוא קלקל, היות שהוא גרם לזה על ידי חטא שלו, זה כמו עבירה גוררת עבירה. הוא גרם בעבירה הראשונה שיגרור עוד עבירה, אז הוא מקבל עונש על שניהם. ולהפך, אם הוא רוצה לתקן את העבירה, הוא צריך לחזור בתשובה על העבירה השנייה כל כך, עד שהיא תוציא ממנו גם את העבירה הראשונה. זה נקרא ששכר עבירה עבירה. שהוא מתקן את זה. על כל פנים, מה יש ברעיים? אחר כך הוא מדבר על לשון הרע בהמשך. הוא מדבר על לשון הרע והוא מדבר על כוח המדמה. על שלושת הדברים האלו הוא מדבר, וצריך להסביר את זה טוב בשביל להבין את כל ההמשך, את כל ההקשר. בוא נראה מה היה לנו עד עכשיו. אנחנו למדנו על... בעצם למדנו על פרספקטיבה. זה בעצם מה שלמדנו. למדנו שבן אדם צריך לזכור את העולם הבא. לזכור את העולם הבא זה פרספקטיבה. לקבל פרספקטיבה, לא בגלל שכרגע התודעה שלי היא בעולם הזה, היא מלובשת דרך גוף גשמי, אז אני לא לוקח בחשבון את כל התמונה כולה. זה כמו שבן אדם יישב בתוך העיר באיזה בית, ולא אכפת לו שכל העיר תחרב. כן? העיקר שהבית שלו יישאר. אבל זה לא נכון, כי אם כל העיר תחרב, חוץ מזה שהוא אגואיסט גדול, אבל גם לא יהיה לו פרוסת לחם לאכול אם כל העיר תחרב. לא יהיה לו חשמל, לא יהיה לו מים בברז, לא יהיה לו כלום. זאת אומרת, הבן אדם לא יכול לנתק את עצמו לא מהמרחב ולא מהזמן. בן אדם גם לא יכול להתעלם מזה שהוא יהודי, או שהוא כהן, או שהוא לוי, או שהוא... יש לו נשמה קדושה שבאה מלמעלה. זה לא שייך. ברגע שהוא מתעלם מזה, אז הוא עושה טעויות. ההסתכלות שלו היא לא נכונה. בעצם למדנו שיהודי צריך לזכור את העולם הבא, זה אומר לזכור את העבר ואת ההווה ואת העתיד. לזכור את העולם הבא זה להיזכר מאיפה הוא בא, ולזכור את העתיד, להיזכר לאן הוא הולך, ולהיזכר בהווה, כי ההווה נובע מהעבר ומביא אותו אל העתיד. כשאין לו את העבר ואת העתיד, אז גם ההווה נראה אחרת. אז זה בעצם פרספקטיבה על ציר הזמן. ואותו דבר, פרספקטיבה על ציר המרחב. פרספקטיבה על ציר המרחב, והנקודה זה שיהודי צריך לראות את עצמו נכון בתוך ההקשר של עם ישראל. אם בן אדם פוגם, והוא מתמלא גאווה, אז ההסתכלות שלו היא הסתכלות מזלזלת. אז או שהוא מדבר על אחרים לשון הרע, או שהוא לא מפרגן להם. על כל פנים ההסתכלות שלו היא לא נכונה. מה שמתה את ההסתכלות, מתאה ומתה את ההסתכלות, זה המידה הרעה שבלב. כמו ששוחד גורם לנו לקבל שכל לא נכון, השוחד יעבר פיקחים, יעבר עיני חכמים, הסלף דברי צדיקים. אותו דבר, השוחד של האגו, השוחד של הגאווה, של אני במרכז, אני מסתכל על כולם מתחתיי. וחז"ל אמרו לנו את זה ברמז, פרקי אבות, חז"ל אמרו את כל העניין הזה בשני מקומות. על הזמן הם דיברו במפורש, דם מים, באת או לאן אתה הולך. ועל המקום, על המרחב, אז הם אמרו, מכל מלמדי השכלתי. וגם אמרו, זה בעצם פסוק. אין לך אדם שאין לו שעה, אין לך אדם שאין לו מקום, אין לך דבר שאין לו שעה. ומכל מלמדי השכלתי, וגם הם אמרו עוד ביטוי. לא זוכר. יש שם עוד ביטוי, פרקי אבות, שהמשמעות של זה שכולנו מקבלים אחד מהשני. אין אחד שהוא באופן מוחלט יותר משמעותי מכל היתר. אחד יותר משמעותי בדבר אחד, והשני יותר משמעותי בדבר אחר. בדבר אחד אני תלמיד שלך, בדבר שני אתה תלמיד שלי. ככה זה הולך. ההסתכלות הזאת היא הסתכלות אמיתית. כמו שבן אדם עם... בן אדם בלי ראש לא יכול לחיות. אבל אם לא יעזרו לו, אז גם בן אדם בלי רגליים לא יכול לחיות. כי בלי רגליים הוא לא יכול להשיג את המזון שלו. רק זה ייקח לו יותר זמן עד שהוא ימות, אבל הוא ימות בסוף. הוא צריך לעזר במישהו אחר שיש לו רגליים. זאת אומרת, ברור שהראש יותר חשוב מהרגליים. אבל הראש בלי הרגליים לא יכול להחזיק מעמד. אם הראש מתגאה ומזלזל ברגליים, אז יעלה לו ביוקר אחר כך. וכשאומרים שכל ישראל זה גוף אחד גדול, אנחנו צריכים לקבוע בנפש את ההסתכלות הנכונה, לראות את המעלה שיש בכולם. כמו בתפילה של רבי אלימלך, תן בליבנו לראות מעלת חברנו. וכשזה חסר, אז מראה, יוצא מזה שלוש דברים. קודם כל, החיסרון עצמו מראה שהבן אדם אין לו הסתכלות אובייקטיבית. הוא רואה את עצמו במרכז ומזלזל באחרים. זה סימן שמה שדומיננטי אצלו בתוך המוח זה הקליפה. הקליפה זה אני ואפסיות. זה בעצם המוטו של הקליפה. המנטרה של הקליפה זה אני ואפסיות. לי יורי ואני עשיתיני. אני הכי חשוב בעולם. מי ידמה לי ומי ישווה לי. המנטרה של הקדושה זה הוא לבדו ואין זולתו. רק הקדוש ברוך הוא נמצא, חוץ ממנו הכל, כולם שווים, כי כולם חיים רק ממנו. אז קודם כל, השכל שלו הוא שכל של קליפה. זה נקרא כוח המדמה. יכול להיות שזה קליפה עדינה, זה קליפת נוגה, זה לא קליפה אני יודע מה, אבל בכל אופן זה, זה לא זה. זה הכוח המדמה, והוא מזכיר את זה בהמשך. ועכשיו יש לנו מזה שתי תוצאות. תוצאה אחת, שזה פשוט לזלזל בכולם, וברגע שרואים שמישהו מצליח, אז ספונטנית עולה מין קנאה כזאת, ולא מפרגנים לו. ויש עוד דבר שמתלווה לזה, עוד נקודה, עוד פן חברתי כזה, שזה לדחוק אותו כלפי מטה חזרה. אי אפשר לדחוק באמת בן אדם שמתקדם כלפי מטה, אז מדברים עליו רע, לפחות שיראה שאני יותר טוב ממנו. פה כבר מתווסף עוד שקר, עוד דבר יותר גרוע. עכשיו, שלושת הדברים האלה הם קשורים. זאת אומרת, ההסתכלות הזאת, ההסתכלות הקליפתית, שהבן אדם, שאני במרכז, זה שקר אחד, הלשון הרע זה שקר אחר, כי זה שקר. חוץ מזה שזה נורא והיום לדבר על מישהו. אפשר לקטול אותו לכל החיים, אפשר ככה להרוג בן אדם, כתוב בגמרא. אבל חוץ מזה זה גם שקר. ואם הוא לא שווה שום דבר, אז מה יצא לך מזה? מה אתה מרוויח? מה יתרון לבעל הלשון? אתה מסדר לעצמך מקום בחברה יותר טוב, אבל זה לא אמיתי. אתה לא זזת מהמקום שלך. הוא נהיה יותר נמוך, אבל אתה נשארת באותו מקום. אז יש כאן שקר. וגם חוסר הפרגון הוא שקר, זה מה שחז"ל אומרים, שאין אדם נוגע במה שמוכן לחברו. כל הנושא של קנאה כרוך עם שקר. ואני מקנה בו כאילו שהוא לקח לי משהו. הוא נשם לי את האוויר. הוא לא נשם לי את האוויר. יש אוויר מספיק גם בשבילו וגם בשבילי. ואם הקדוש ברוך הוא רוצה, אז הוא ייקח אותי מהאוויר, הוא לא צריך לקחת ממני את האוויר. אז ממילא, אז כל, שלושת הדברים האלה עם שקר, אבל כמובן שהנקודה המרכזית, זאת אומרת השקר האמיתי, אם אפשר להגיד, זה הכוח המדמה, זה ההסתכלות הלא נכונה, מזה נובעים שני דברים, ששני הדברים האלה עושים נזק. הנזק מתבטא בלב. הנזק מתבטא בלב, והשם של הנזק הזה, בליקוטי מהר"ן פה, הוא אומר שזה מיטת הלב, והוא קורא לזה שכחה. ויש עוד תורה, אני לא זוכר כרגע איזה תורה הזאת, שהוא מדבר על זה ששכחה וזיכרון זה חיים ומוות. למה קוראים לזה שכחה? טכנית הבן אדם לא שכח שום דבר. אם ישאלו אותו מה אם באת, אז הוא יגיד, או יגיד שהוא בא מטיפה סרוחה, או שיגיד שהוא בא מגן עדן, תלוי מאיזה עין באת הוא מתכוון. אבל תמיד יהיה לו מה לענות תשובה נכונה, תשובה אמיתית, הוא לא שכח כלום. אבל יש עוד סוג של שכחה. ואנחנו שוכחים, איך אמר לי חבר, אחד שאשתו אומרת לו, תביא מהצרכניה זה וזה, והוא חוזר ואומר, שכחתי, אז זה לא כואב לה שהוא לא הביא לה את החבילה גבינה מהצרכניה, כואב לה, למה שכחת מה שאני אמרתי לך? אתה שכחת אותי, לא שכחת את הגבינה. זה ברור. זאת אומרת, לשכוח זה בעצם שהדבר לא נגע לליבי. הוא נכנס לי במוח, אני הבנתי אותו. אבל הוא לא עשה לי בלב שום דבר. בגלל שהוא לא עשה לי בלב שום דבר, לכן שכחתי אותו. זה נקרא... מיטת הלב, זאת אומרת שהלב של היהודי נהיה פגום מזה. מראי. העניין שהנזק שהלשון הרע עושה, זה נראה בהמשך. עכשיו כאן הוא חוזר לפסוקים. כאן הוא חוזר לפסוקים, יש לנו את הדוגמה הכי בולטת של רע עין בתנ״ך, שבן אדם לא יכול לפרגן לאבא שלו, זה אבשלום. אבשלום לא פרגן לאבא שלו שיהיה מלך. ובגלל שהוא היה המלך, אז הוא הסכים להרוג אותו, לקחת ממנו את המלוכה. זה שיא העין רע שיכול להיות. אבשלום שהיה אינו רעה במלכות אביו, על ידי זה נאמר מומיתת הלב. הסוף שלו היה, כתוב על יואב, שהוא לקח שלושה שבטים והתקיים בליבו. למה צריך להיות כתוב בדיוק איפה זה פגע בו? הוא היכה אותו עם שלושה שבטים, מה זה משנה והתקיים איפה? הוא אומר, זה רמז, שאם בן אדם הוא רע עין, אז גם כשהוא עדיין חי בעולם, אף אחד לא מכה בו, אבל הלב שלו כבר מת. שנאמר, ויקח שלושה שבטים ויתקיים בלב אבשלום, ועל כן לא הניח בן זכר. בחסידות יש תמיד קשר בין זכר לזיכרון. למרות שזכר לזכור זה קשור עם זיכרון, אבל בן זכר לא קשור עם זיכרון. אבל בכל אופן זה קשור. באיזה אופן זה קשור? הבן הזכר, כאילו הוא מקבל את השם של השולשלת, מה שנקרא. כן? אז הוא משאיר את הזיכרון שהיה פעם בן אדם כזה. אם היה כהן, אז הוא נשאר כהן. אם הוא היה לוי, הוא נשאר לוי. הוא שומר את השם משפחה, הוא שומר את הייחוס. הוא... והוא פגם בזיכרון, אז ממילא גם אותו שכחו. כן? הוא עשה משהו שלא ישכחו אותו. הוא הקים איזה מבנה. הוא עשה את הכאילו. ודוד המלך עליו השלום ברח אז ממלכותו מפני אבשלום וקילל אותו שמעי בן גרה ואמר אולי יראה השם בעיני. דוד המלך אמר, אבישי אמר לו שאני בוא נהרוג אותו, את שמעי בן גרה. אז אמר לו דוד, מה אתה רוצה? בני אשר יצא ממאי רוצה להרוג אותי, ואף כי בן הימיני, ינח לו ויקלל, השם אמר לו כלל. ובסוף הוא אומר, אולי יראה השם בעיני, והוא ישיב אותי למלכותי. בערך פסוק כזה כתוב שם. ובעצם היה צריך להיות כתוב, אולי יראה השם בעוניי, ולא בעיני. מה זה בעיני? אין לזה מובן. אולי השם יראה את העיניים שלי, מה המובן בזה? אז הוא אומר, בעיני דווקא. כי מי שרואה שנופל לרע עין, זה היה הצרה שלו. הצרה שלו הייתה שיסתכלו עליו עם עין רעה, הוא יראה את העין שרודפת אותי. זה מה שהוא מסביר את הפסוק. ובאמת דוד ברח, מדוע דוד ברח? אפשר ללמוד מזה משהו. כי מי שאם אינו מרגיש בעצמו שיוכל לעמוד בזה, להינצל ממנו, צריך לברוח ממנו. יש לפעמים, זה עניין פשוט, זה עניין מעשי, לא מדובר כאן על, לא מדובר על עניינים רוחניים בשמיים. יש לפעמים בן אדם שהוא נמצא באיזה מקום, ויש מישהו שמאוד מאוד מקנה בו. קשה לו, אתה מרגיש שקשה לו איתך. ואז הדבר הפשוט, הנכון הוא, להפך. החפץ חיים היה עושה לאנשים כאלה, היה עושה להם טובות. היה עושה להם כל כך הרבה טובות שהם היו נמסים, כן? אבל לא תמיד זה הולך. ולפעמים בן אדם רואה מראש שעם זה הוא לא יכול להסתדר. וכאילו, זה לא שהוא לא, הוא לא סובל, לפעמים יש מישהו שלא סובל את ההצלחה שלך. יש לפעמים מישהו שלא סובל אותך. רואים את זה לפי הביקורת. יש לפעמים בן אדם מעביר ביקורת על המעשים. יש לפעמים בן אדם מעביר ביקורת על האישיות. הוא אומר, לא כדאי, אין מה לדבר, כי זה לא יעזור. אז פה הוא לא מעביר ביקורת על המעשים. כן, על המעשים אפשר להעביר ביקורת ולתקן אותה. אבל אין, כאילו זה לאחר יוש, זה בטח שקר. אין דבר כזה שאין בן אדם בעולם שאי אפשר לדבר איתו וזה לאחר יוש. אולי המלאק, אבל חוץ מזה, אין דבר כזה. אז אם בכל אופן, אם בן אדם חווה התייחסות כזאת, אז מה שהוא צריך לעשות, הוא צריך להתנתב. אחרי זה הוא יכול לנסות להתחבר עוד פעם. בדרך כלל, בסוף, אם לא הולכים עם הראש דרך הקיר, אז בסוף מסתדרים. אבל כנראה שהחיבור היה חיבור לא נכון. זוכרים את לתפוס את ההברגה עקום שדיברנו פעם? זה בדיוק דוגמה. משהו בי ומשהו בו לא מסתדרים. הוא לא רואה אותי ואני לא רואה אותו. אנחנו רואים כל אחד בשני איזה משהו שהוא דמיון. אז כנראה שאנחנו צריכים לתפוס מרחק ולתפוס מרחב, ולהסתכל יותר כללי, ואז אני אראה בו את האמת, והוא יראה בי את האמת, ואז נוכל להסתדר. אבל כל מה שאנחנו קרובים יותר מדי, כמו שמישהו שם משהו ליד העין, הוא לא יכול לראות, זה קרוב מדי. הוא גם לא יכול לראות את הגודל האמיתי, כי זה מכסה לו את כל האופק. אבל לפעמים משהו נראה נורא והיום, ברגע שמתרחקים מזה, אז זה חוזר לגודל הטבעי שלו. ממילא, אז יש עבודה, לא צריך להתבייש בזה, לפעמים צריך לברוח. כן? החפץ חיים בעצמו, שהזכרתי קודם, אז מספרים עליו, שפעם הוא הגיע לאיזה מקום, הוא הגיע בשביל משהו אחר. נדמה לי שככה סיפור הולך, אבל הוא גילה שיש בעיר מחלוקת נוראית. אז הוא ניסה פה ושם לחבר את הקצוות, הוא ראה שזה לא הולך, אז הוא לקח עגלה ונסע משם. אז שאלו אותו מה קרה, אז הוא אמר, יש שם שריפה. מי נשאר בתוך שריפה? אפשר להישרף. זאת אומרת, הוא פחד על עצמו שהוא ייכנס לתוך העסק הזה. הוא לא שמח על עצמו. אז רואים שיש מצבים כאלה שבאדם צריך לברוח. הבריחה של דוד לעבר הירדן, כשאבשלום מרד בו, זאת הייתה הבריחה הזאת. זה לא שהוא ברח כי הוא רצה להרוויח זמן וכל זה. הוא ברח כי הוא לא רצה להיות בטווח של העין הרע של אבשלום. אבל מי שיכול לתקן, אז הוא צריך לתקן. וצריך לראות, ויכול להיות שבאמת דוד מתקן את זה בסוף. אבל יש לפעמים ששני אנחנו נראה בהמשך את הפסוקים, לפעמים שני השלבים הם באים אחד אחרי השני. זאת אומרת, שלב ראשון לברוח, ואחרי זה לנסות לתקן. אבל מי שיכול לתקן, צריך לתקן. וצריך לראות מהות בחינת הרע עין, כדי לדע שורש שצריך לתקן על ידו. וזה יש הרבה לדבר. יש לפעמים שבן אדם צריך לתקן בתוך עצמו, לפעמים הוא צריך לתקן בציבוריות, אם הוא מומנה על ציבור, כן? אבל אם הוא בן אדם פרטי לעצמו, הוא צריך לתקן בתוך עצמו. אבל צריך לתקן בתוך עצמו את הדבר המתאים, ואז אפשר לתקן אצל השני. אם אנחנו מנסים לתקן רק אצל השני, אז זה בדיוק אותו דבר כמו שבן אדם עומד מול ראי, והוא רואה שהמצח שלו מלוכלך, ועל כך סמרטוט מתחיל לנקות את הראי. המצח שלך מלוכלך, מה אתה מנקה את הראי? אם אני מנסה לתקן את השני בלי לתקן את הנקודה המקבילה אצלי, אני לא יכול להצליח. כי יש כמה בחינות רעיים, יש בזה הרבה אפשרויות. בדרך כלל, מה אנחנו מקנים באחרים? אפשר לענות תשובה על זה? בכל דבר. כל דבר טוב, אם אנחנו רואים שיש למישהו אחר ולי אין, אני מתחיל לקנות. אם עוד לא תיקנתי את מידת הקינה, ממילא, אם בדרך כלל זה לא תפס אותנו כל כך חזק, אז זה גם לא יכול להזיק לנו כל כך. אבל אם בן אדם רואה שהוא לא יכול להתנתק מזה, הוא כל הזמן רק חושב על זה, רק על הקינה שלו, סימן שהוא צריך לתקן משהו עמוק בתוך עצמו. איך עושים את התיקון הזה? תכף נראה, הוא מביא דוגמה. וכשנופל לרע עין של התנשאות, שאינו צרה בהתנשאות של חברו, צריך להכניע בשורש של ההתנשאות. מה זה השורש של ההתנשאות? היינו בשורש המלכות. השורש המלכות זה בעולם העליון. מה אנחנו מבינים בשורש המלכות? לא, איך אפשר לתקן שם? אבל יש בחינה שכתוב על דוד ועל שלמה, שהם ישבו על כיסא השם. מלכות בית דוד זה השורש של המלכות בעולם, שהוא בחינת משיח, והוא שורש המלכות, בבחינת וייתן עוז למלכו וירם קרן משיחו. וייתן עוז למלכו וירם קרן משיחו, זה עשור אחד הפסוקים האחרונים של תפילת חנה, שהיא מתפללת תפילת הודיה על זה ששמואל הנביא נולד, ושמואל הנביא ממנו מתחילה מלכות בית דוד, כי הוא משך את דוד המלך. וכבר בהתחלה, נעוץ תחילתן בסופה, כבר הכוח של משיח ניתן לדוד על ידי שמואל. ובתפילת חנה זה כבר מרומז, וייתן עוז למלכו וירים קרן משיחו. עכשיו, זה המלכות המתוקנת, המלכות האמיתית. מה זה המלכות של דוד? זה כל כל המציאות של מלכות דוד, זה עכשיו לא, אין כל כך זמן לתת כל הדוגמאות על זה. המציאות של מלכות דוד זה להתבטא לקדוש ברוך הוא. וברגע שמראים לו איזה חיסרון, אז הוא מיד מודה על האמת. הוא לא מנסה להגיד תירוצים. זה המהות של מלכות דוד. להמליך את הקדוש ברוך הוא. זה המלכות האמיתית. מי שיוציא את מלכות דוד מהכוח אל הפועל עד הסוף, היו גם מלכי בית דוד שהם היו רשעים. הם קיבלו את הכוח והם עשו ההפך. אבל מי שבסוף יוציא את הכוח של מלכות בית דוד מההתחלה ועד הסוף לגמרי, זה משיח. משיח ימליך את הקדוש ברוך הוא על כל העולם. וכשאנחנו מדברים בעולם שלנו, בהווה, שיש אנשים, יש מישהו שהוא מתנשא, ואנשים אחרים אומרים שזה לא מגיע לו, ומקנים בו, אז כל זה מתגמד ברגע שאנחנו מתרכזים במלכות האמיתית. זאת אומרת, יהודי צריך לשבת ולהתבונן איך יראה העולם כשיבוא משיח. יש עבודה כזו. יש לנו עבודה עם העבר, זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור, ויש עבודה... אני מאמין באמונה שלמה שיהיה משיח, שיהיה תחיית המתים. זה עבודה לא פחות מה שבינו שנות דור ודור. חוץ מזה שנות דור ודור זה גם הדורות שעוד לא היו. הממילא יש עבודה לשבת ולהתבונן איך יראה העולם כשיבוא משיח. זה עבודה. אני לא יודע איך עושים את זה. זאת אומרת, אף אחד לא כתב דבר כזה. כן? אבל כל אחד כנראה שכל אחד, איך שהוא מתאר את זה לעצמו, כנראה שבשבילו זה נכון. כן? עם זה הוא יכול לעשות את העבודה. אבל הנקודה מה שתהיה שם, שם אף אחד לא יקנה בחברו. לא יהיה בהם לא קנאה ולא שנאה ולא תחרות, זה כתוב בהלכה. כתוב ברמב"ם. שבימים ההם, כשיבוא משיח, לא יהיה קנאה ושנאה ותחרות. מה המשמעות של זה? למה לא יהיה קנאה ושנאה ותחרות? אז מצד אחד זה שהכל יהיה בשפע, לכל אחד יהיה, לא יהיה חסר. אבל יש עוד סוג של, כי למה לא הוא יש? למה לא הוא יש טיפה יותר מהשני? זה כבר התנסות. וההתנסות הזאת, ברגע שהשם הוא המלך, ברגע שאנחנו מרגישים, ועל זה צריך לדבר הרבה, זה... עוד רגע, נראה, נגמור את הקטע. ברגע שמרגישים את הנוכחות של השם יתברך, אז כל העסק הזה הופך להיות משחק ילדים, כאילו יש לו, אין לו, זה הכל. והוא בחינת טוב עין. על דוד המלך כתוב שהוא היה יפה עיניים. יפה בלשון חז"ל במשנה, אנחנו משתמשים בזה, ייפוי כוח. ייפוי כוח זאת אומרת שזה טוב, שזה שווה משהו. אז יפה עיניים וטוב רואי, הנאמר בדוד שהוא משיח. עכשיו, מה כאן העניין, איך עושים עבודה כזאת, באופן כללי? היה בבני ברק, היה יהודי שקוראו לו הרב דסלר. האם כולם מכירים את הספרים שלו? אני יכלתי להכיר אותו, רק הייתי ילד קטן, אז לא לקחו אותי. אבא שלי היה הולך לשמוע את השיחות שלו. הוא המכתב מאליהו. הרב דסלר, יהודי קדוש. לפני זה הוא גר באנגליה. הרב מפוניביץ' שחרר אותו משם. היה גר באנגליה, הוא גר באנגליה עוד לפני מלחמת העולם השנייה. הוא בא מאירופה כמו כולם, אבל שם הוא היה... והגיע לאנגליה, קראו לו, ביידיש קראו לו רבי צ'דר מסמית, רבי צחק המתמיד. זה לא המתמיד של ביאליק, זה היה מתמיד אמיתי. הוא היה חבדניק מהמושבות החקלאיות שהאדמו"רי חבד יזלו באוקראינה שם לפני 150 שנה. הוא היה בן של הרב, הוא היה יהודי שכל החיים שלו היה תורה ותפילה. הוא לא הכיר צורתא דזוזה, כמו שאומרים, הוא לא ידע... לא ידע איך נראה רובל, היה כזה, והוא הצליח לצאת מרוסיה, מרוסיה הקומוניסטית, אז פולין עוד לא הייתה קומוניסטית, בין שתי מלחמות העולם, והוא נשלח לשליחות של מצווה לאנגליה. וזה עניין, פדיון שבויים, אני לא יודע בדיוק מה שהיה שם. והוא הגיע בדיוק לאותו מקום שהרב דסלר היה גר, והם התיידדו, הם שניהם למדו קבלה, ושניהם התעסקו עם כל מיני עניינים כאלה, אז הם עשו חברותה. הם לומדו כתבי אריזל, ואז הם התחילו להתווכח על הצמצום. יש כל מיני שיטות בצמצום, בתחילת כתבי אריזל. ואז הם החליטו, איכשהו שהרב יצחק הזה כותב לרבי. הרבי היה, הרבי של חב"ד היה אז רבי יוסף יצחק. הוא היה בפולין. הוא כתב לו ושאל אותו, כאילו, איך, מה, איך, איך מסבירים את הדבר הזה? והרבי אז לא יכל לענות לו. אז הוא נתן את המכתב לחתנו, זה שהיה רבי אחריו, והוא לא, הוא גם לא, אבל הוא לקח, הוא התיישב על זה וכתב מכתב. ראיתי צילום של הכתב יד שם, אפילו מנת כתיבה לתקתק לא היה להם. האורגינל כנראה נשאר אצל ההוא, ואחר כך הוא חזר אחר כך לאירופה, היהודי הזה המתמיד הזה חזר לאירופה, ובריגה הוא נשרף בתוך בית כנסת. הנאצים הדליקו את הבית הכנסת עם כל היהודים בפנים. אז כנראה שגם המכתב נשרף, אני לא יודע אם יש אותו, אבל על כל פנים הוא כותב לו שם, הוא מסדר לו בדיוק את כל השיטות ואת כל זה, הוא מראה לו מקומות. זה מכתב, מכתב תורה כזה. שבוע או עשרה ימים אחרי זה הוא כותב לו עוד מכתב. כותב לו מכתב מיוזמתו הוא. הוא כותב לו מכתב, לא שהוא שלח לו, ענה לו, הוא כותב לו, אומר, אתה זוכר את המכתב שכתבתי לך על הצמצום וזה? בסוף הוא אומר, המסקנה שהצמצום, שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, וכל הצמצום זה רק שלא רואים אותו ולא מרגישים אותו. אבל הוא בעצם נמצא בכל מקום. עכשיו, אני רוצה להגיד לך הערה על זה. מה הערה? הוא אומר לו, תחשוב, תתאר לעצמך, שאתה נמצא באיזה מקום, אתה נכנס לאיזה, לא יודע, איזה בית מדרש, לאיזה משהו, אתה פותח דלת, ואתה רואה יושבים שם כמה יהודים, ואתה, זה כמו בחלום, אתה יודע בדיוק מי כל אחד. אחד זה רבי עקיבא, אחד זה רבי שמעון בר יוחאי, אחד זה שם רבי יוחנן בן זכאי, עוד מי, הוא תופס שם מהנביאים כמה, ואחד זה, אחד זה משה רבינו, עכשיו הוא קיבל את הלוחות. ואתה צריך להיכנס לשם ולעשות שם משהו, או להיכנס לדבר איתם, או משהו כזה. אם אתה תשב ותתבונן בזה עד נשמתך, עד עומק נשמתך, מה, כאילו, מה יישאר ממך? אז עכשיו תזכר עוד פעם במה שדיברנו על הצמצום, ותזכור שהקדוש ברוך הוא בעצמו הוא פה. אבל תחשוב על זה שהנוכחות שלו, בשביל שיכנס לך בראש הנוכחות שלו, אז תחשוב על זה כעל נוכחות, בדיוק כמו שאתה פוגש שם את רבן יוחנן בן זכאי, או את רבי שמעון בר יוחאי. שם זה עושה עליך רושם, כי אתה רואה מישהו. פה אתה לא רואה שום דבר, אז אתה יכול להעביר את זה. אבל אם תיקח את זה בחשבון אותו דבר, אז תראה שזה משהו אחר לגמרי. אני לא יודע, זה לא כתוב שם. אבל יכול להיות, יכול להיות שאחד מהאפשרויות להבין איך נחיה לעתיד לבוא, זה יהיה זה. כן? אלא שאז יבוא תכף מישהו ויגיד, זה הרי נורא קשה לחיות ככה. איך אפשר? זה לא קל. גם אם בפועל יהיה פה רבי שמעון בר יוחאי, אז אני אבוא לחצי שעה ואני אברח. אבל פה איך אפשר להיות כל הזמן? זה באמת שאלה. והתשובה היא, בדיוק כמו שהחזל אומרים, על מתן תורה, איך הם יכלו להישאר בחיים במתן תורה, שבאמת נשמתם פרחה והקדוש ברוך הוא החזיר להם, הקדוש ברוך הוא החזיר להם את הנשמה. זאת אומרת, בעצם הגילוי של העתיד לבוא זה יהיה מעל לכוחות אנוש, רק ביחד עם זה נקבל את הכוח, ולא רק סתם נקבל את הכוח, אלא שנקבל את הכוח ויהיה לנו טוב עם זה, יהיה לנו כל כך טוב עם זה שאם ייקחו את זה מאיתנו יהיה לנו רע. כי עובדה שאם אומרים על מישהו שהוא לא זוכה לזה, אז אומרים משהו שלילי. סימן שזה צריך להיות טוב גם בממדים שלנו. זה פחות או יותר. לפי זה אפשר להבין קצת את המושג הזה של, כאילו, אם אתה נכנס לתוך עין הרע של התנשאות, אז תתקן את זה על ידי שתחבר את ההתנשאות למלכות משיח. מלכות משיח זה גילוי אלוקות. אם אלה לא שייך שם כל הקנאה והשנאה וההתנשאות, כמו שאצבע אחת לא מקנה באצבע השנייה. וזה שאמר אבא שאול, קובר מתים הייתי, יש שם כמה סיפורים בגמרא על אבא שאול, שהיה קובר מתים, וקרא לו כל מיני ניסים ונפלאות תוך כדי שהוא קבר מתים. אז אחד מהסיפורים שם, זה פעם אחת, קובר מתים הייתי, פעם אחת נפתחה מערה מתחתיי, כן, הייתה מפולת, נפלתי לתוך מערה, ועמדתי בגלגל עינו של מת עד חותמי. הוא טבע בתוך עין של מת עד האף. איזה מת גדול זה היה. איך יכול להיות דבר כזה? ואנחנו יודעים, רבי שמחה בוני מפשיסחה, שהוא אמר שבדברי אגדה, הרמז זה הפשט. אז צריך לזכור את זה. כשחזרתי לאחוריי, אמרו לי, עין של אבשלום היה. הווה. זה היה עינו של אבשלום. ובעינו של אבשלום כמעט הלכתי לטבוע. מה זה כל הסיפור של קובר? קודם כל, מה זה נוגע שהיה קובר מתים? אם הוא רוצה לספר סיפורים נפלאים, כמו הגוזמאות של רבא בר בר חנה, עם כל מיני דברים שלא יכולים להיות, עם צפרדע שגדולה כמו 60 ערים, כן, כל מיני דברים, זה ודאי זה משל. אז מה צריך לספר? הלכתי בדרך, ראיתי את זה. מה צריך לספר בדיוק מה המקצוע שלו ומה הוא עשה, אז כנראה שזה חלק מהמשל. מה זה המשל? לקבור מתים זה לעשות תיקון. כי אפר אתה ולאפר תשוב, יש שתי נוסחאות, יכול להיות שהבעל שם טוב אמר את זה בשתי הזדמנויות. הבעל שם טוב אמר על עצמו פעם, זה פלא שבן אדם אומר את זה על עצמו, הבעל שם טוב אמר על עצמו, הייתי יכול לעלות בסערה השמיים עם הגוף כמו אליהו הנביא באמצע השוק של מז'יבוש. רק אני לא יכול. אז פעם אחת הוא אמר אני לא יכול בגלל שאשתי נפטרה. אם הייתה אשתי איתי, הייתי יכול להגיע למדרגה כזאת שהייתי יכול לעלות בסערה השמיים. זה נוסח אחד. הנוסח אחרי אחר שהוא אמר שלא שהוא לא יכול אלא שהוא לא רוצה. ויש שבתורה כתוב כי אפר אתה ולאפר תשוב, אז הוא לא רוצה לוותר על זה. אז מה מבינים מזה? מבינים מזה שהאפר תשוב זה תיקון. אז לקבור מת זה לעשות תיקון. ומת, הוא לא מסביר מת, בר מינן, מת. מת הוא מסביר בן אדם שיש לו טמטום הלב, שהלב שלו מת. ואת הבן אדם הזה צריך לעשות לו תיקון. מה התיקון? התיקון זה לחסות אותו. זאת אומרת, זה תיקון שבן אדם יכול לעשות לעצמו. כן? יש... וידגו לרוב בקרב הארץ, כדגים הללו שאין עין הרע שולטת בהם. המשמעות הפשוטה של זה אגדה שכתובה בש"ס. המשמעות הפשוטה של זה שאין עין הרע שולטת בהם, כי הם מכוסים, כי לא רואים אותם. אתה מסתכל ממעלה, אתה רואה את הים. כמה עין הרע אתה יכול, כשאתה צולל ואתה רואה דגים, כמה עין הרע אתה כבר יכול לתת. בפשטות, אין עין הרע לדגים, כי לא רואים אותם. יש לפעמים שאומרים לחסות מישהו שלא ישלוט בו עין הרע, ויכול להיות להפך, לחסות מישהו שנותן עין הרע. זה גם עניין. ברגע שמחסים, לא לחסות אותו שאחרים לא יראו אותו, לחסות אותו שהוא לא יראה אותו. הוא רואה רק את עצמו. ברגע שהוא יראה גם את האחרים, אז הוא יראה פחות את עצמו, ואז הוא יבין שיש מקום לכולם. אז הוא היה קובר מתים, כי אבא שאול השתדל לתקן תמיד את הרעיים. אני אקרא מיטה, כאן נזכר לב. פעם אחת נפתחה מערה מתחתיי. זה פלא נפלא, הפילולוגיה. מה זה נקרא מעורה? מישהו מעורה בחברה, מה זה מעורה? מחובר, נכון? מעורה בגידים. יש ביטוי כזה בהלכות כשרות, זה לא כל כך נוגע, אבל... מעורה זה מחובר, מערה זה האפשרות להיות מחובר. נפתחה מערה, אבל היא נפתחה מתחתיי. מה המשמעות שנפתחה מתחתיי? בדרך כלל כשאנחנו רוצים להתחבר למשהו טוב, אנחנו מנסים להשתרבב, ברוחניות, לא בגשמיות. מנסים לחפש, לעלות כלפי מעלה. הרבה פעמים הדרך הולכת דווקא כלפי מטה. לא כל כך, לא תמיד. יש בזה הלוך ושוב, תכף נראה. זה לא תמיד מדויק מה שאני הולך להגיד עכשיו, אני אומר מראש. לא תמיד כל כך חשוב לחשוב על דברים גבוהים, כמו שחשוב לדעת שאנחנו לא כל כך מיוחדים מי יודע מה. זה לפעמים פותח את הדלת לכל המקומות. למה אני אומר שזה לא תמיד מדויק? כי הרבה פעמים כדי להבין שאנחנו לא כל כך מיוחדים, צריך לחשוב על דברים גבוהים. אבל זה הכל כדי להבין שאנחנו לא לחשוב שאנחנו באמת נוגעים בדברים הגבוהים שאנחנו חושבים עליהם. בזכות זה שאנחנו לא כל כך לוקחים את עצמנו ברצינות, אנחנו יכולים בהמשך באמת לנגוע במשהו. כי לנגוע במשהו באמת צריך להיות נקי. וכשזה לא נקי אין חיבור. אני סיפרתי לכם. היה פה לא מזמן, נפטר, אמיל פוטרפס. נפטר לפני 19 שנה, אני יודע, כל כך... הכרנו אותו טוב, הוא היה יהודי, הכרת אותו? לא הכרת אותו. יהודי שסבל הרבה, הסתבב הרבה, ב8 שנים הוא היה בסיביר. 8 שנים. יהודי ממש מיוחד. והוא סיפר, הוא היה יתום. קראו לו, אבא שלו, קראו לו את אותו שם, כמו שקראו לו. אבא שלו נפטר כשהוא היה בבטן של האמא, אבא שלו נפטר. והוא היה יתום, והוא היה ילד רע, והוא ברח מהחיידר כל פעם, היה הולך להסתכל. היה בעיירה, איפה שהם גרו, היה שווקים, רחובות. היה רחוב אחד של פחחים, רחוב אחד של זגגים, רחוב אחד של זה. היה תמיד הולך ומסתכל. הוא סיפר, הוא היה ילד בן 8. הוא הלך להסתכל איך הפחחים עובדים. הם הלחימו עם בדיל, כמו שפחח עושה. אז, אבל הפחים לא תמיד מגיעים נקיים. לפעמים זה מגיע עם גריז, עם כל מיני כאלה, צריך לנקות אותם. אז היה להם כל מיני חומצות, היו מנקים את הפחים, ואז היו מלחימים אותם. הוא אמר, ראיתי ילד בן 8 ונכנס לי בראש, שאם זה לא נקי, זה לא מתחבר. איך הוא אמר על עצמו? הוא סיפר את זה כשהיה בן 70, קרוב ל-80. הבנתי בגיל 8 שאם זה לא נקי, זה לא מתחבר. אז זהו, אז כדי שזה יהיה נקי, אז אנחנו צריכים קצת להוריד את האף. מה שעושה את הכל לא נקי זה שבן אדם חושב שהוא באמת משהו מיוחד. אז זה נקרא שנפתחה מערה מתחתיי, מערה מתחתיי. האפשרות שלי להתחבר עם הלמעלה, היא נוצרה מזה שאני ירדתי למטה, שאני הפסקתי לחשוב שאני למעלה. איך הוא כותב? מערה היינו בחינת דביקות, בחינת כמער איש ולויות, מתחתי היינו בחינת אמת, אמת מארץ יצמח, בבחינת אמת מארץ יצמח. עכשיו הוא מביא לזה עוד הוכחה, כי טוב עין הוא יבורך. מה המשמעות של טוב עין הוא יבורך? המשמעות הפשוטה, אם בן אדם מפרגן לכולם, כולם מברכים אותו. כולם מברכים את הטוב עין, אבל כתוב יבורך ולא כתוב מי מברך. אז מה המשמעות? אז מי מברך אותו? הקדוש ברוך הוא. זה פשטות. אם סותמים את הדבר על הנעלם, אז הנעלם ברוך הוא מברך אותו. טוב עין הוא יבורך כי נתן מלחמו לדל, ככה כתוב. והפשט של הפסוק זה, שלא כתוב שם שהדל מברך אותו. הקדוש ברוך הוא מברך אותו. טוב עין הוא יבורך. עכשיו, הטוב עין הזה מקבל ברכה. הברכה שהקדוש ברוך הוא נותן לטוב עין היא מידה כנגד מידה. הטוב עין הזה נתן מלחמו לדל, הוא לקח, אבל למרות שהוא לא היה חייב, הוא נתן לאחד שאין לו. אז הקדוש ברוך הוא, למרות שהקדוש ברוך הוא לא חייב לו שום דבר, הוא נותן לו משהו שהוא מעל המדרגה שלו. הוא נותן לו איזה שפע שקודם לא היה לו. והשפע הזה זה האפשרות שלו להתחבר. והברכות הן בחינת אמת, כמו שכתוב המתברך בארץ, יתברך באלוקי אמן. כל המושג של ברכה שמגיעה מלמעלה, הברכה עצמה היא אמת, לא שהברכה צריכה להיות ברכה אמיתית, כל דבר צריך להיות אמיתי, אפשר גם להגיד שכיסא זה בחינת אמת. כי אם הוא כיסא כזה שמתיישבים עליו, הוא נשבר, אז הוא לא כיסא. זה לא זה הנקודה, הנקודה שהברכה היא לגלות את האמת. זה המושג העמוק של הברכה. הברכה הכי טובה שאפשר לברך מישהו זה שהוא ידע את האמת. לפני כל מה שמברכים אותו. יש לפעמים שבן אדם מבקש כל מיני דברים, ואת מה שהוא צריך הוא לא מבקש. אתם יודעים למה? הוא חושב שיש לו כבר. הוא חושב שיש לו, הוא לא מבקש, אז הוא לא מקבל. הוא בטוח שאת זה כבר יש לו. הוא מבקש רק, איך כתוב שם, במוסף של, באיזה מוסף של יום כיפור, כתוב, מאריזל, שיש שלוש דברים שאפשר לבקש, לכוון בקטר שם. באיזה קטע זה, אני לא זוכר. או שיהיה לו בנים צדיקים, או שיהיה לו רוח הקודש, או שיהיה עשיר גדול. אז בסדר, יש כאלה שמבקשים רוח הקודש. למה? כי כל המדרגות עד רוח הקודש כבר יש להם. תבקש שלא תעבור איסורים דאורייתא, מה אתה מבקש רוח הקודש? זאת אומרת, ואם בן אדם עדיין לא הגיע למקום הזה, אז רוח הקודש יכולה רק להזיק לו. הברכה האמיתית זה שנותנים לבן אדם ברכה שהוא ידע את האמת, שהוא ידע את המצב שלו. אז הוא יכול באמת, מכאן הוא יכול להתחיל להתרומם. עכשיו, בדיוק כמו שצריך לדעת את האמת כשהיא לא נעימה, צריך גם לדעת את האמת שהיא כן נעימה. יש הרבה אנשים שסיים הבעיה היא בדיוק הפוכה. מכירים את האנשים האלה שמתפללים על כל העולם ושוכחים להתפלל על עצמם? לא בגלל שאין להם אגו, אלא בגלל שמעצמם הם כבר מיואשים. לי זה כבר, לי כבר לא יהיה אף פעם טוב, אז ממילא, אז לכל פחות של אחרים יהיה טוב. אז עוד פעם, הברכה שהם צריכים לקבל זה בדיוק הנקודה הזאת, שאתה נמצא במקום שיכול להיות לך טוב ומגיע לך טוב. רק אתה לא יודע איפה אתה נמצא. לפעמים בן אדם חושב שהוא נמצא בשמיים והוא בארץ, לפעמים בן אדם חושב שהוא נמצא בארץ והוא בשמיים. אז קודם כל הברכה זה לדעת את האמת. וטוב עין הוא יבורך. הבן אדם שהוא מצידו הוא נותן, הוא טוב עין, הוא מקבל את הברכה להתחבר באמת. קודם כל להיות באמת שלו, ודרך האמת שלו יכול להתחבר לקדוש ברוך הוא. דיברנו על זה פעם מזמן, אני חשבתי על זה, זה משל, אסור להגיד משלים לבד, אבל זה משל כל כך בנאלי שאני חושב שזה לא נורא. תחשוב שאתה בתוך צוללת, והצוללת משייטת בים התיכון, ככה אתה יודע. והיא מקבלת, כולם שותים מים מתוך מחל שיש בתוך הצוללת, והמים נגמרו. ועד שנגיע לבסיס למלות מים חדשים ייקח הרבה זמן, ואנחנו בתוך הים, ויש בגובה הפה, יש איזה צינור שאפשר לשאוב מים מהים, איזה פטנט, זה היפותזה, זה לא אמיתי. אבל יש אפשר, אבל מה? זה בשביל לחבות שריפות או כל מיני כאלה, אבל לא בשביל לשתות, זה מים של הים. יש רק דבר אחד שאנחנו לא יודעים, שאנחנו לא בים התיכון, אנחנו בים כנרת. ובגלל שאנחנו לא יודעים, אנחנו מתים מצמה ככה בלי לדעת. וזה בדיוק בגובה שלנו. זאת אומרת, אנחנו מחפשים שיהיה מים במיכל, והמיכל הוא במקום מסוים, וכולם עומדים שם ומנסים לחלוב את המיכל, אולי נשאר עוד איזה טיפה, אולי נפרק אותו מהברגים ונהפוך אותו. יש לך פה מים בשפע, אבל אני לא יודע את האמת. עכשיו, זה לא כל כך משל טוב, אבל מה שכן נכון בזה, האמת היא שהשם יתברך הוא בכל מקום. הוא לא רק, אמא שלי סיפרה, היה לה אבא צדיק, אני עוד הכרתי אותו. היה לה הרבה צרות. בחיים היה לה הרבה צרות. היא הייתה הולכת אליו ואומרת לו, אבא תתפלל עליי. אז הוא תמיד היה אומר לה אותו דבר. מה את חושבת, שהקדוש ברוך הוא אבא שלי והוא סבא שלך? מה פתאום שאני אתפלל עליך? תתפלל ליד. אנחנו מחפשים תמיד כל מיני, הקדוש ברוך הוא קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו, אבל באמת. במקום לחפש מדרגה גבוהה, צריך לחפש את האמת של המקום שבו אני נמצא. האמת של המקום שבו אני נמצא תחבר אותי לשורש. שום דבר אחר לא יכול לחבר אותי יותר חזק מה שהאמת. וזה כתוב בנקודי מרן כמה פעמים בכמה תורות. יש מקום אחד שהוא כותב שאדם שיש לו שכל, הוא צריך להתפלל כל החיים שלו שהוא יזכה פעם אחת להגיד קטע אחת של תפילה באמת. כי בזה הוא מתחבר לגמרי. אז זה הנקודה, אבא שאול מספר ככה, הוא אומר, אני הייתי קובר מתים, חיפשתי לתקן את הרע עין, איך שאפשר. הוא לא כותב איך. ופעם אחת, מתוך המתחתיי, מתוך שחיפשתי, חיפשתי את האמת שלי, לא הרמתי את האף יותר למעלה, נפתח לי רגע אחד של הייתי מעורה, זאת אומרת, הייתי מחובר לקדוש ברוך הוא. רגע אחד. וזה דבר חווייתי, אנחנו לא מדברים עכשיו על תיאוריות. יהודי שמתיישב רגע, לא צריך שנים בשביל זה, יהודי מתיישב רגע, והוא חושב שהשם נמצא פה והוא יכול לדבר איתו, והוא מתחיל לדבר איתו, אם זה מגיע מנקודה אמיתית, אז יש לו איזו נקודה של חיבור שאי אפשר לקבל אותה דרך כל החוכמות שבעולם. זה אחרת לגמרי. וזה שאמר אבא שאול, שעל ידי האמת שלו נפתחה לו דבקות. לא על ידי מדרגות, ולא על ידי, על ידי האמת. על ידי האמת נפתחה לו דבקות. ועמדתי בגלגל עינו של מת עד חותמי. היינו מחמת הדבקות, אחרי שהוא כבר הגיע לדבקות, והוא כל כך היה מתמסר להשם יתברך, אז הוא הלך לתקן את הרע העין של אבשלום. הוא לא ידע שזה אבשלום. העמדתי עצמי בסכנה לכנוס בגלגל עינו של מת, היינו ברע עין, עד שהוצרכתי להשתמש בבחינת משיח כדי להכניע את הרע עין. היה צריך להתבונן איך העולם ייראה כשיבוא משיח, כדי שהנזק שנהיה לו מהתיקון הזה של אבשלום לא יזיק לו. היה פה בירושלים חי יהודי, הקבר שלו בהר הזיתים, ממש קל מאוד להגיע שם, רב יהודה פתיה. רב יהודה פתיה הזה, הוא כותב, הוא תיקן כמה נשמות. יש לו ספר גדול, בית לחם יהודה, ששם יש כמה סיפורים על נשמות שהוא תיקן. הוא בעצמו כתב את זה. והיה יהודי בירושלים שמיקט את זה והתפיס רק את הסיפורים. אז הוא מספר שם שהוא תיקן שניים לא פשוטים, שני חבר'ה לא פשוטים בכלל. אחד היה שבתאי צבי, והשני היה הנביא שלו, נתן העזתי. והם שניהם היו שקרנים 400 שנה אחרי שהם נפטרו, כמה זה היה. טוב, זה כבר לקח, זה כבר היה לפני 70 שנה, הסיפורים של רבי דבתי. שבתאי צבי אמיר את דתו בתף חף וב. זה 300 שנה, כמעט 300 שנה. ונתן העזתי גם נפטר בדרך בתקופה הזאת, היה יותר מבוגר ממנו. מה?
זה אינטרסיה לא לתקן את הנשמות האלה.
כי הן נשמות.
אבל דווקא את הנשמות האלה?
לא דווקא. הם באו. הם באו, אז הוא תיקן אותה. זה מעניין לקרוא את התיאור בפנים, איך שזה עבד, איך שזה הלך. אבל מה שהוא מתאר, הוא אומר שהם שיקרו בלי סוף. הם המשיכו לשקר. ועד שהוא הצליח לעמוד על הזיהוי שלהם, זה היה לו עבודה קשה.
מה אפשר לשקר אחרי ש...
והיה לו עבודה קשה שהרע שלהם לא ימשוך אותו כלפי מטה. כל כך הרבה שנים אחרי שהם נפטרו מן העולם. אז הוא מסר את נפשו והוא תיקן אותם. מה זה אומר שהוא תיקן אותם? שהוא הביא אותם למקום שהמצב שלהם יהיה מתאים לנשמה. הרי הם נשמות. המצב שלהם היה מתאים לאיזה שד משחת, לאיזה קליפה שמסתובבת ועושה לא יודע מה. להחזיר אותם למקום שהם יוכלו לתפקד כמו נשמה, כמו חלק אלוקה. זה תיקון גדול. בדיוק איך שזה נראה, אני לא יודע. אבל צריך להיות בשביל זה, צריך הרבה מסירות נפש בשביל זה. זה לא פשוט. בשביל זה כתוב שהוא נכנס עד חותמי, הוא מסביר את המילה עד חותמי לא בשטח, אלא בזמן. אני נכנסתי ונכנסתי ונכנסתי עד משיח. כאילו זה נתן לי את הכוח להיכנס. שהוא בחינת רוח הפנו משיח השם. הקשר בין חותם למשיח, זה צריך אולי נזכיר את זה פעם הבאה. יש כמה עניינים נשימה ומשיח קשורים אחד בשני. נשאיר את זה פה כבר מאוחר. אבל אם לאבשלום יש תקווה ולנתן העזתי יש תקווה, אז גם לנו יש תקווה, זה בטוח, זה לא צריך להתייאש.
ערב טוב לכולם, עשרת בן קוליכן בבקשה, נדע ליישר את הכיסאות.
מה קורה? מה קורה עם החוטות? עשיתם את ההיריון? לא, היא בהיריון.
לא, חשבו שבוע 33,
בסוף. בסוף.